שלום לכולם. אנחנו באורות התורה פרק ט' סעיף ו'. אז אנחנו נקרא את הסעיף על מנת לשמור על רצף כמנהגנו, וזה חשוב מאוד. שוב אני חוזר על זה, כמו בגמרא כך באמונה, אתה לומד, מגיע ליום חדש, זה לא קטע, קטעים קטעים, צו לצו, קו לקו, אלא אתה ממשיך את התורה, המשך התורה, ולכן הרצף, תורת השם תמימה, תמימות, שלמות, המשכיות, היא יסוד ההבנה בתורה, הזכירת התורה, הקשר לתורה וקשר לקדוש ברוך הוא, וממילא עשיית הדשמיה בהתעלות שלך בתורה. ולכן אנחנו לא נשנה מהרבנות שלנו, מהמנהג שלנו, וזה מנהג טוב, ואנחנו נקרא מההתחלה לשמור על הרצף, ומאיפה שהגענו נמשיך ללמוד ביחד. אומר הרב, ישנם, זה גם חזרה, מעמוד וחזור קי, כל ימיו צריך להיות, אומר הרב, ישנם, בסעיף ו', ישנם שיצאו לתרבות רעה, מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית, בגדו בתכונתם האישית המיוחדת. הרי שאחד מוכשר לדברי אגדה, וענייני ההלכה אינם לפי תכונתו להיות עסוק בהם בקביעות, ומתוך שאינו מכיר להעריך את כישרונו המיוחד, הוא משתקע בענייני הלכה כפי מנהג המורגל, והוא מרגיש בנפשו ניגוד לאלה העניינים שהוא עוסק בהם, מתוך שההשתקעות בהם אינה לפי טבע כישרונו העצמי. אבל אם היה מוצא את תפקידו וממלאו לעסוק בקביעות באותו המקצוע שבתורה המתאים לתכונת נפשו, אז היה מכיר מיד שהרגשת הניגוד שבאה לו בעוסקו בענייני ההלכה לא באה מצד איזה חיסרון בעצמם של הלימודים הקדושים והנחוצים הללו, אלא מפני שנפשו מבקשת מקצוע אחר לקביעותה בתורה. כלומר, הוא מכיר את, מקשיב לנפשו, הוא מקשיב לקול הפנימי שלו, לעצמיות שלו, לנטייה הפנימית שלו, מה הבקשה הפנימית שלו, הוא מקשיב אליה. יש לו תורה נקנית, אומרים חז"ל בברייתא בפרק ו', שזה נקרא הלכות בקניין תורה במסכת אבות, תורה נקנית בשמיעת האוזן. לא ניכנס לכל זה עכשיו, אבל ניקח לפחות את העניין את העניין השמיעתי. לשמוע, האוזן שלך שומעת את הקול הפנימי שלך. וכשנפשו מבקשת מקצוע אחר לקביעותה בתורה, מפני כך מתעוררת בו איזו ניגודיות, לא מצד עצם קדושתה של התורה, או של איזה מקצוע בתורה, או איזה חלק בתורה, או איזה דרש בתורה, או איזה משפט בתורה, או איזה מילה בתורה, או איזה אות בתורה, או איזה קוצה של יוד בתורה, חס ושלום. אלא הוא רוצה לעשות רצון השם. נפשו שואפת, מבקשת את דרישת השם. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם ליבי ובשרי. כל כולי מבקש את השם. אני רוצה להיות מבקש השם. אמיתי, כנה, ישר, מלא אחריות. לכן אני מקשיב את מה שאהבה נפשי, את המבוקש הנפשי שלי. באופן החיובי, באופן החי, באופן האלוקי, האמיתי, הישר, לא בגלל שאני מטיל דופי חס ושלום באיזה משהו בתורה, אלא מפני שאני רוצה להיות שייך אל התורה מצד אלוהיותה ומכוח מה שאני שייך לצד הזה, לחלק הזה, למקום הזה בתורה, אני אוכל להביא ברכה גדולה לעולם התורה, לתלמידי החכמים שנמצאים בבית המדרש, שהנטייה שלהם היא לא אותה נטייה שלי, והם ירוממו את התורה והם יגדלו את התורה, ועליהם יהיה, כמו שאומרת הגמרא בשילי יום הפאי, עליהם כולם יגידו אשרי הולדתו, הבריות מתאהבות על ידו, העולם כדאי. וזה מלא את אותם, אני אביא להם את הברכה הזו, שהעיסוק שלהם בפרטי התורה, בפרטי ההלכה, זה לא רק שזה לא יימאס להם וימיס אותם, אלא ירומם אותם לשמחת התורה, לשמחת עבודת השם בתורה, שבזה שהנטייה שלהם להיות דיינים, פוסקים, רבנים, פוסקי הלכות וכולי, זה יהיה מתוך הכוח הפנימי, הגנוז, הנסתר, האמוני, הרוחני, שהוא המעיין הגדול, שממנו אנחנו שותים, ובו אנחנו שתים כדגים בים, וממילא יש ברכה גדולה. כי זו תורה שהיא לא נוקדת צד, אלא זו תורה, כמו שהרב אומר באורות הקודש, חלק א', חוכמת הקודש הפועלת. חוכמת הקודש יש לה את התכונה הזו, את האנרגיה הזו, שיש בה כוח אטומי. שהוא יכול להפוך את העולם, לשנות את העולם, את המציאות. ומכוח זה, אותו תלמיד חכם מבקש ותובע להוציא לפועל את תכונת הנפש, את התוכן הנפשי שלו. את מה שיש בו, את מה שהוא צריך, את השליחות שלו. אלא מפני שנפשו מבקשת מקצוע אחר לקביעותה בתורה, ואז, כשזה במצב הזה, במציאות הזו, שזה התלמיד, זה מה שמתפתח בתלמיד חכם הזה, האמת הזו, והשייכות הזו, והדבקות הזו, וההכרה הזו, היא ממלאת את תודעתו, את נפשו, את חייו, זוהי הרגשת חייו. אז מה האדם הזה? מה מתפתח בנפש שלו? נאמנות, האישיות הזו, האדם הזה, התלמיד חכם הזה, אז היה נשאר נאמן באופן נעלה לקדושת התורה. לא להסתכל על התורה כאיזה כוח כופה, אלא כוח התורה, חוכמת התורה, קדושתה של התורה אליה, לקדושה הזו, אני מתחבר. אני מתרומם אליה. ממלאת אותי קדושה, התורה ממלאת אותי קדושה, בקדושתה. היא ממלאת אותי קדושה. הוא היה נאמן לקדושתה של תורה. וזה לא היה מפחית אותו מלהיות תלמיד חכם עצום. בזה שהוא נוטה לרוחניות, לאמונה, להשפעה, להדרכות רוחניות, חינוכיות, ציבוריות, כלליות. הפוך, זה המרומם את כל עולם התורה. להביא אותו לרום עליוניותו. אז אדם הזה, תלמיד חכם הזה, הוא היה נשאר נאמן, כמו שאמרנו, שהתורה עברה מנאמן לנאמן, אומר המדרש. ביטוי מאוד חד וחזק. היסוד הוא נאמנות. באופן נעלה לקדושת התורה, ועושה, לא רק זה, עושה חיל בתורה במקצוע השייך לו, וגם עוזר על יד אותם שידם גוברת בהלכה, להתאימם מנועם האגדה. היה מרומם אותם לתלמודה של ארץ ישראל שנקרא נועם, כפי שאומרת הגמרא בסנהדרין דף חף דלת עמוד א', שני מקלות, לאחת קראתי נועם ולאחת קראתי חובלים, אומרת הגמרא בסנהדרין רב ד', כד, חנוכה, כד, כן? חובלים אלו תלמידי חכמים, חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה. הוא היה מנעימם, הרב כאן בחר את המטבע לשון הזו, היה מנעימם בהלכה. מה העם הנעימם, סליחה, להתאימם מנועם האגדה, גדולי ההלכה וגדולי הפוסקים, הם היו מתרוממים למה שגנוז, לכוח הנסתר, בתכונת הנפש שלהם, שהם נוטים לפסיקה, שהם עוסקים בפרטים ופריטי הפרטים, ונכנס לכל הסיפוכיות של אישות, ונזיקין, ומה המחשבות שעלו על אחד אל השני, למה הוא הזיק לו, מה חשב עליו וכו'. הוא היה מרומם אותם אל הגובה שממנו כל השפעתה של תורת הנגלה נובעת. הוא היה ממשיך אותם, כלומר מחבר אותם, מזרים להם מהמעיין המתגבר הזה של כוחה של תורה. ואותם גדולי ישראל שהם פוסקים, הם היו תואמים מנועם זיווה של ארץ ישראל, של תורת ארץ ישראל, שזה אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שהם שלמים גם בצד הנגלה של התורה וגם בצד הניסטר של התורה, הצד הגנוז של התורה, הצד האמוני שבתורה, הגני שבתורה, הפנימי שבתורה, הנותן את הערך למה שאני קורא הלכה ועוד הלכה, ונכנס לכל משנה ברורה וכל הפסקים וכל אלף ואחד הדיונים המציאות. לא, היית רואה את השמחה בעבודת השם שלהם, כי הם רואים את זה כעבודת השם. כי אותו אדם, תלמיד חכם עצום, שהוא היה מקשיב לשיח נשמתו הפנימית, ונשאר בנאמן, הוא היה עוזר להם, מרומם אותם, מתאים אותם מנועם. תלמודה של ארץ ישראל נקרא נועם. שהוא שלם, שלמותה וקדושתה וחוכמתה הפנימית של תורת ארץ ישראל. זה לרומם אותם לגובה היותר עליון של קדושת התורה בשלמות. אמנם, כיוון שאינו מכיר את סיבת הרגשתו הניגודית בלימוד, כלומר, מדובר עכשיו, חוזרים לאותו מי ששייך לתורה, לומד בבית המדרש, אבל הוא לא מרגיש, הוא לא מקשיב, אין לו שמיעת האוזן, לצליל הפנימי, לקול הפנימי, לנטייה הפנימית, למפוקש הפנימי הנפשי שלו, כיוון שאינו מכיר, כלומר אין לו היכרות פנימית. מה זה מכיר? מכיר זה לא שאתה מכיר משהו מבחוץ. אתה צריך להקשיב לעצמך, להכיר את העולם הנפשי, הפנימי, העצמי שלך. תעשה איתו היכרות, בעצם תקשיב לעצמך. אבל האדם הזה, הוא לא מקשיב לעצמו, הוא שומע לרעשים מבחוץ. הרעשים מבחוץ הם מהדידים אצלו, הם קונים אותו, הם מסיחים את דעתו מעצמו. הוא לא מקשיב לה, אין לו שמיעת האוזן, יש לו רעשים חיצוניים, יש משהו חיצוני שמנהל אותו. זה יכול להיות גם בבית המדרש. הוא נקרא בוגד, כי הוא לא מקשיב לאמת. הוא מזייף. הוא לא ישר. זה מבהיל להגיד דבר כזה. אבל הרב אומר כאן דברים בסכין החריפה, שנבין. מה זה תורה? תורה זה לא מה שאני חושב ומה שנראה לי, אלא מה שבאמת זה תורה. וכדי להבין מה זה באמת, מה זה באמת תורה, אתה צריך ללמוד אורות התורה, מהר"ל. ומהר"ל, נתיב התורה. ועוד ספרים. אמנם, כיוון שאינו מכיר את סיבת הרגשתו הניגודית בלימוד, הפסיכית, מה שמתעורר אצלו, משהו נפשי, מועקה, הרגשה שלילית, והוא מתגבר נגד טבעו, כלומר, מה הוא עושה? מה זה מתגבר נגד טבעו? יש לו טבע, והוא הולך נגד הטבע שלו. ללכת נגד הטבע, זה כוח שנקרא שבירת, לשבור, לכפות בתורה. אז מה קורה? דחף, אומר הרב, זה ממש ככה. כשנפתחים לפניו איזה דרכים של הפקר, כלומר, מה זה הפקר? משהו שהוא חלל, ריק כזה, מה מתפרץ מהנפש שלו? אין דבר כזה, הפקר כוונה ריק, ואין דבר כזה ריק. למה? בכל חלל, אם יש ריק, זה מתמלא במשהו. או שזה מתמלא במשהו חיובי, או שזה מתמלא במשהו שלילי. וודאי שמדובר על כוחות הנפש, וודאי שמדובר על כוחות הנפש הפנימיים. אז מה שקורה, כשהוא מוצא, כשנפתחים בפניו איזה דרכים של הפקר, הוא מתפרץ, מלשון מה זה מתפרץ? הוא נעשה פרוץ. נעשה עז פנים, פריצים, אדם חצוף, אדם לא בלי דרך ארץ, מתפתחת בו בנפש הקמומיות של מידות. תכף כשנפתחים לפניו איזה דרכים של הפקר, הוא מתפרץ ונעשה שונא וער לתורה ולאמונה. מה זה ער לתורה ולאמונה? אני קורא פסוק משמואל א', פרק כ"ח, פסוק ט"ז. תקשיבו מה שמואל אומר. ויאמר שמואל לשאול, ולמה תשאלני? כששאול העלה את שמואל באוב, לשאול לו מי יצליח במלחמה, או... כן? אז שמואל כבר מת, אז הוא מעלה אותו באוב, הלך ל... אשת אוב, בחשפת, שצריך להרוג אותה, כן? והוא שאל אותה באוב. אז שמואל עליו ואומר לו, ולמה תשאלני והשם שר מעליך? ויהי עריך. מה זה ויהי עריך? מסביר רשי, לשון שונא. והמצודת דוד מסביר, עריך אויבך. נסו, נסו לשון עריך. ומעטה הוא בעזר שונאך. כלומר, האדם הופך להיות שייך לחלק של השנאה כלפי התורה. מתפתחת בו סלידה מהתורה. דבר נורא. ער, שונא וער לתורה ולאמונה. רק, יש לנו שתי דקות אחרי זה. סליחה. והולך מדחי אל דחי. כמו שאמרנו, הרב אומר את זה, בורות התשובה, בכמה מקומות עוד, שזרם נשמתי, נפשי, הוא לא עוצר. השאלה, לאן הוא זורם? הוא זורם. אם אתה ישר, הוא יזרום ישר. אם אתה עקום, יזרום איפה שאתה. והוא הולך מדחי אל דחי, האדם הזה שהיה שייך לתורה. אבל הוא הלך נגד טבע נפשו, תכונת נפשו. ומהם, מהתכונה של התלמידי החכמים האלה, של התלמידי החכמים, שאלו, שהיו שייכים לבית המדרש, ולמדו בבית המדרש, אומר הרב, ומהם יצאו מה שיצאו מבני פריצי עמנו. רשמתי לעצמי, עיין אורות התשובה פרק ד', סעיף ח', שם תסתכלו, הזמן הוא קצר, כדאי לרשום את זה. אורות התשובה פרק ד', מה זה יצאו מהם פריצי עמנו? מסביר הרב צבי יהודה על העניין הזה, על ברדיצ'בסקי ואחד העם וכל אלו שיצאו מבית המדרש ולא הכירו את תכונת נפשם, הלכו נגד תכונת נפשם, הם בסופו של דבר ירדו מדחי אל דחי והפכו להיות שונים וער לתורה ולאמונה. והם היו, חידשו ספרות שהיא תחדש את האפיקורסות ואת ההפקר ואת להיות מופקרים באמונה ולהיות נגד השם, אומר הרב ציודה. ומהם יצאו מה שיצאו מבני פריצי עמנו. מה זה פריצי עמנו? לא רק מאמינו, יצאו מבית המדרש. המתנסים להעמיד חזון, וזה בדיוק הוא דיבר עליהם, שהם היו אוטוריטיקנים, הם היו הוגי הדעות, כן? של כל מה שאנחנו מכירים. והם התנסו להעמיד חזון ולשמות עינו של עולם. טוב, נעצור פה כי זה... אז זה מאוד 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 חשוב שאולי רק נקרא את הפסוק הזה, מה זה פריצי בני עמנו? זה פסוק בדניאל, פסוק בדניאל י' א', פסוק, פרק י' א', פסוק י' ד'. ובעיתים ההם, בעיתים ההם שדניאל, הרי דניאל זה סתום, אומרת הגמרא בדף ג' עמוד א' במסכת מגילה, בעיתים ההם, בדור התחייה, רבים יעמדו על מלך הנגב, ובני פריצי עמך ינסו להעמיד חזון מנכשלו. כך הוא אומר, פריצי ישראל וסיעתם, רשעים הפורצים נגד האמת והצדק, אומר צודו דוד. בדניאל פרק י' א', פסוק י' א'. כל טוב, שלום, שלום. רציתי לומר שמחר הרב מאיר מגיע ויש שיעור.
דבר את זה לנאור הרב?